ערב טוב, באמת צרות חדשות קשות. באו גויים בנחלתך, זה פרק ע"ט, חוויה נוראית, הורגים אותם, שוחטים אותם אחרי סבל של 300 ימים, ליבם איתם ונשמע בשורות טובות. אולי זה לא מתאים, אבל אני חושב שזה דווקא מתאים. אני רוצה לאחל לסבתא אודרי סמואלס מזל טוב לרגל הנכד, שנולד לפני כמה ימים, הנכד ועוד נכד לפני, תוך 3 שבועות, ואני כן חושב שזה מתאים. אנחנו ממשיכים ומקווים ורוצים לשמוח אחד עם השני, בשורות טובות, ובעזרת השם ליצור עתיד טוב יותר לילדים ולדורות הבאים שלנו. אני רוצה היום לעסוק במזמור קמ"ה, המזמור בתהילים, כי הוא היחיד שנקרא תהילה. אז יש, זכינו לחברים חדשים, הרב משה ברגר ודוקטור ישוע שטרנבוך, ידידי היקר, ועוד אף אולי אחרים שאני לא מכיר. אז אני שמח לעסוק עכשיו, היום, רק במזמור קמ"ה, רק תפילת אשרי. זה מזמור פנטסטי, זה מזמור כל כולו, עם תכנים, עם ספרות, עם המון דברים יפים. ואני רוצה, דיברנו כבר על המבנה של הספר החמישי, ומזמור קמ"ה נקרא תהילה לדוד, והוא מאוד קשור לכל מה שקורה אחר כך בהלל. אני עוד מעט אראה את השקופית, כי הלל, פסוקי דזמרה בהמשך, זה המשך התהילה שדוד קורא ומזמין את השומעים להצטרף, והוא גם קשור לקל"ח עד קמ"ה, לכל המזמורים שנקראים לדוד, וזה נקרא האוסף האחרון של דוד. אז הכותרת, שהיא קריטריון מאוד מאוד חשוב, טכניקה חשובה, לזהות איפה עומד המזמור. הוא מאוד מאוד חשוב, והפוך בה, הפוך בה דכולי בה. אני רוצה היום רק לעסוק בזה. דיברנו כבר קצת איך שאשרי, אני לא צריך לקרוא לזה אשרי, זה תהילה לדוד, מזמין את כל שומעיו במזמורים הבאים, וזה מאוד 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 חזק, וזה הסוף של ספר תהילים, וזה פסוקי דזמרה, ובסוף זה נגמר, כל הנשמה תהלליה, הללויה, וזה נוגע בכל אחד. זה נוגע בנשמה של כל אחד מהשומעים. וזה ימשיך. איך ממשיך הספר? כל אחד לוקח את זה אחרי סוף, אחרי הפסוק האחרון, למקום שהוא רוצה לקחת. על זה אני לא אדבר היום. דיברנו על הפסוקי דזמרה ועוד נדבר. ואני גם לא אדבר, זה מה שאני רוצה לעסוק שבוע הבא, על המזמורים קל"ח עד קמ"ה, שזה האוסף האחרון לדוד, The Last David Psalter, שאני מאוד רוצה בעזרת השם שבוע הבא להציג לכם את היופי, מאיפה בא דוד לתהילה לדוד, ומאיפה אנחנו ממשיכים את הלדוד של האוסף האחרון לתהילה שלנו. אז תרשו לי עכשיו להראות אחרי המבוא הקצר שאנחנו עוסקים ב... אופס. זה בדיוק מה שאמרתי כרגע, שתהילה לדוד, ופה אולי לא רואים את זה, אני אגדיל קצת. תהילה לדוד יש לו כותרת כפולה, מצד אחד גומר את לדוד 8 מזמורים קודמים, ומצד שני הוא מזמין להמשך את ההללויה. וכמו ש... 5 המזמורים קמ"ה עד קנ"ן הם הללויה בהתחלה והללויה בסוף, יחדיו 10. הרי אם דוד, תהילה לדוד, הפסוק הראשון והפסוק האחרון, תהילת השם ידבר פי ויברך כל בשר, שם קודשו לעולם ועד, הרי גם תהילה לדוד הוא עם שורש הלל בהתחלה ובסוף. אלא מה? פה זה רק דוד, שמעביר את ההזמנה לאחרים, ופה האחרים באמת שרים, ודוד נהנה שכולם נענים לקריאה שלו. על זה, כפי שאמרתי, לא נדבר, אז טוב שאני אסיים פה, ואני רוצה להגיע לתרשים הזה. כפי שאתם רואים, יודעים, אני מאוד משקיע בגרפיקה, ולכל מזמור יש את הגרפיקה משלו. ואני מתלבט, ואני צריך להחליט, ואני מתקשה להחליט, ואני בודק את זה ואת זה, ובסוף יצא טוב או עם זה או עם זה. אני כן רוצה להתחייב לתרשים הזה. התרשים הזה בהמשך יהיה למטה אדום וירוק, איך הוא מתקשר עם פסוקים אחרים בתהילים, אדום וירוק, איך הוא מתקשר עם מקראות אחרים בתנ״ך. היום לא נעסוק בזה, הדפסתי את זה, הבאתי רק את זה, ואני רוצה ליהנות במזמור הזה. אני חושב שהשיטה למצוא את המבנה, את חלוקת המזמור, ולדבר על החזרות כפתיח, איך לזהות את הדינמיקה, את התנועה, את מה שמתרחש במזמור, היא שיטה טובה, אלא מה? שבסוף אני רוצה להראות לכם את הגרפיקה הזאת, שכתבתי על זה מאמר, והיא מאוד מאוד גרפיקה שאני מאוד אוהב, אבל אין לי דבר כזה לכל מזמור, ואני צריך לשמור על אחידות. אז איך לנהל את זה אני לא יודע, אבל בינינו בשיעור אני אראה לכם את שניהם, ואתם מוזמנים אחר כך להעיר. בואו נקרא את המזמור, ואתם מוזמנים לשאול שאלות, ואתם מוזמנים להעיר הערות, ואחרי שנקרא, כדרכנו, מה המבנה, מה התוכן, מה המילים המנחות ומה הן מלמדות. תהילה לדוד. ארור ממך אלוהי המלך ואברכך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך עשיך. ועזוז נוראותיך יאמרו, וגדולתך אספרנה. זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ארך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך, מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני חול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת, ואמת. רצון יראיו יעשה ואת שוועתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. זה הפסוק האחרון שאנחנו שומעים מדוד. במה עוסק המזמור? המזמור יש לו הרבה נושאים. הוא מתחיל בהתחייבות, בהתלהבות של דוד, אני רוצה לרומם אותך, כי אתה אלוקיי, אתה המלך שלי. אני אברך אותך, בכל יום אני אברך אותך, ואני גם מהלל אותך. אני ממשיך את ההלל של תהילה, ואני מהלל. עוד מעט נגיע למילים המנחות. אחר כך הוא מתאר קודם כל את הגדולה של השם. ואולי זה לא דידקטית חכם, היינו צריכים לשבת באיזה כיתה, באיזה שולחן עגול, וכל אחד יגיד איפה זה מתחיל, אבל חילקתי את הדף, זה לא בדיוק אינטליגנטי לקרוא מה שכתבתי כבר על החלוקה, אבל אני רוצה להראות בעקבות של המאמר המקסים של פרופסור ראובן קימלמן, בהתחלה יש התחייבות שהוא קורא לזה פרילוד, פתיחת המשחק. באמצע הוא מחלק, יש אינטרלוד, החלק באמצע. אני משאיר את זה ככה, כי זה הגודל שמתאים, אני מקווה שרואים. באמצע יש את האינטרלוד, זה פסוק יוד. יודוך השם כל מעשיך וחסידיך יברכוך. בהתחלה אני התחייבתי לברך, ועכשיו גם החסידים מברכים, ובסוף כל בשר יברך שם קודשו. תרשו לי לעבור לדף של קימלמן, כי הוא באמת, זה הציור שלי, אבל על פי הדברים שקימלמן תיאר במאמר, וכתבנו את זה במאמר במגדים לפני כמה שנים, 10 שנים. זה הפרילוד, הכל בהתחלה. אני רוצה לברך, אומר דוד, הכל גוף ראשון. אני רוצה לרומם, אני רוצה לקבל אותך כמלך, נושא מרכזי. אני רוצה לברך את שם קודשו, את שמך לעולם ועד, וגם בכל יום. ואני מהלל אותך. זה מודגש פעמיים, גם לברך וגם להלל שמך לעולם ועד. אחר כך גם החסידים עושים את זה. ובסוף כל בשר. אומר קימלמן, שזה בעצם נוסח הברכה, והוא מצטט את הרוקח, אליעזר רוקח, אחד מהראשונים שעסק הרבה בתפילה, שאומר, זה בדיוק כל ברכה ובברכה. ברוך אתה השם, אני מברך אותך, גוף ראשון, אלוקינו, זה הקבוצה שלנו, של העם, של הקהילה, של המניין. אלוקינו, זה אנחנו, מלך העולם אוניברסלי. ברוך אתה השם, זה התהילה של דוד. אני מדבר, דוד מדבר, דוד ואני מדברים, זה א' ב' ומברכים. אבל אחר כך אנחנו מרחיבים את זה לכל מעשיך. וחסידיך יברכוך, מי הם החסידים? תכף נדבר על זה. והם יברכוך. ואחר כך כל בשר יברך אותך לעולם ועד. אז הרוקח הראשונים, הוא לומד מפה את נוסח ברכת ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. זה לא בדיוק לימוד במובן מאיפה בא הניסוח, אבל לסבר את האוזן זה ודאי וודאי יפה מאוד. אבל שימו לב לדבר מקסים. הפסוק האחרון, הוא לא אוניברסלי. רישה של הפסוק האחרון זה תהילת השם ידבר פי. הסיפה, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, זה כולם. אבל הרישה זה אני. אז בעצם פסוק כף א' שחותם, הוא גם אני וגם כל בשר. למה? אחרי שדיברת, שסומך השם לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים, צדיק השם בכל דרכיו, רצון ירב יעשה, אתה כבר לא מדבר על עצמך. מזמן הגעת לציבור כולו, לחסידים, לעולם כולו. מה חזרת לעצמך, דוד? אז יוצא דבר מאוד מעניין, שהפסוק האחרון של המזמור, הפסוק האחרון שאנחנו שומעים מפי דוד, הוא מעין שורה תחתונה שדוד מסכם ועושה סיכום לעצמו. מה הדוח שלו? תהילת השם ידבר פי. אני בתהילים מברך ומהלל מה שהפה שלי יודע להגיד. אבל המטרה שלי בסיפה, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. אני רוצה להזמין את כולם. אם כן, למרות מבנה שדיברנו עליו כרגע בירוק, התחלה אמצע סוף, הולך ממני לחסידים, לכולם, הרישה של הפסוק האחרון מבקש להגיד, דוד המלך אומר, אני את תפקידי סיימתי, תהילת השם ידבר פי, עכשיו אתם תמשיכו הלאה. ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, תעשו את זה לעולם ועד, לפי מה שהראיתי לכם פה. זה מה שיקרה באמת במזמורים הבאים. אבל לא דיברתי היום, היום אני לא אדבר על המזמורים האחרים. אבל אתם רואים פה דבר מאוד יפה. המהות של המזמור זה הרחבה. ודוד אומר, זכיתי שתהילה לדוד היא תהילת השם שידבר פי, וזה מה שעשיתי כל החיים שלי בכל ספר תהילים, אני רוצה שזה ילך הלאה. זה מזמור קמ"א. זה דוד המלך, זה הרעיון של ספר תהילים. ממילא המזמורים הבאים, הללויה, הללי נפשי את אדוני, כל אחד מברך מעצמו, עם ירושלים, עם שמיים וארץ, עם כל העמים, עם כל הנשמה, זה בדיוק מה שקורה פה. והמון המון מילים מקבילות שממשיכים הלאה. אז אני לא יכול שלא לדבר על המזמורים הבאים, ודיברנו על הגרפיקה הזאת, שהיא עוד אתגר, שהוספתי פה את כל פסוקי דזמרה למטה, וזה הולך, והתהילה הולכת ומתרחבת, ובזה אני באמת רוצה לעסוק בעוד שבועיים בעזרת השם, ולהתרכז היום רק במזמור, אבל אני לא יכול לנתק את המזמור ממה שיקרה בהמשך. זה ירחיב ויתרחב ויזמין את כולם. כמו דוד, תהילה לדוד, ובסוף כולם, ככה גם בפסוקי דזמרה, הללויה הללי נפשי וכולם. וחסידיך יברכוך, קמ"ה, ולבני ישראל, לכל קרוביו, לכל חסידיו, ובקהל חסידים. זה בדיוק החסידים שיופיעו בהמשך. תקראו את קמ"ה כתבנית וקרש קפיצה להרחבה של כל השומעים בהמשך. אבל זה מזמור קמ"ה, נחזור למזמור. הערה מאוד מאוד מעניינת. אם יש מקבילה, ויש לך פה ועברך שמך לעולם ועת, ואהללה שמך לעולם ועת, אז בסוף היה צריך להיות, ויברך כל בשר שמך לעולם ועת, או שם שמו לעולם ועת. מה אתה מכניס עכשיו קדושה? עם כל הכבוד לקדושה, וכולנו מחפשים קדושה בחיים, להתקדש, אתה רוצה להגיד ששמו הוא שם קודשו? יופי, אז תגיד בהתחלה, ועברך שם קודשך לעולם ועת. תגיד בהתחלה, ואהללה שם קודשך לעולם ועת. עוד או יו, עוד או לא. אתה לא יכול פעם אחת כן להגיד, ופעם אחת לא, בלי להסביר. ופה יש לנו דוגמה ראשונה, עוד מעט נראה דוגמה נוספת. הדוגמה הראשונה אומרת, שם שמך לעולם ועת שאני מברך, ואני מהלל, זה באמת שמך, אני מתקרב אליך. אני מחפש את שמך. אם הצלחתי, אומר דוד המלך, שתהילת השם שידבר פי, נוגעת גם בכל בשר, ויברך כל בשר את מה שאני הכנתי, את מה שאני התחלתי לגולל, הרי שמו, שמך, הוא יהפך לשם קודשו. זה לא אותו הדבר כמו בהתחלה. אז תראו, המסגרת היא מאוד ברורה, של לברך שם קודשו לעולם ועד עם הלל. אלה ארבעת המילים, פה זה פחות ברור, אני חוזר עוד מעט לדף הקודם שלי. האינקלוז'יו, מסגרת בהתחלה ובסוף היא מאוד ברורה. אני כן רוצה להראות את זה פה. שימו לב, ושמתי את זה פה בלבן על כחול, כי המילים האלה מופיעים במקרא רק פה. המושג להלל תהילה יחד עם לברך ושמך שם לעולם ועת, הייתי צריך לסמן גם את תהילה הכל ביחד, הכל. זה חמש מילים שמופיעות במקרא רק פה, להלל שם קודשו ולברך לעולם ועת. אבל בסוף, עם כל הדמיון המובהק, אני לא עושה סטטיסטיקה בתנ"ך, בספרות, אבל אני לא מתעלם מסטטיסטיקה. מה שדוד עושה בהתחלה מיוזמתו, קורה בסוף עם כולם. אבל הוא מדגיש שבסוף זה שונה. קדושה הבאתי לעולם. זה כמובן הללויה הלואל בקודשו, קנ"ה, בקנ"ן, הוא מחפש קדושה על ידי זה שהוא הצליח לשתף את כולם. נחמה ליבוביץ', פרשנים רבים אחרים, אומרים שפרשת קדושים מדבר אל כל עדת בני ישראל. כיוון שיש בפרשת קדושים כל עדת בני ישראל, הרי תוכל להגיד שהקדושה מתקיימת בעידה, בציבור. לכן בפרשת קדושים לא מתחיל וידבר השם אל משה לאמור, אלא אל כל עדת בני ישראל, ככה בעיון מאוד מאוד יפה, פרופסור נחמה ליבוביץ' מסבירה שקדושה חייבת להיות לשבת באיזה מסגרת ציבורית רחבה של העדה. זה בניגוד למתבודדים בנוצרות, שכמה שיותר מבודד ולבד, מתבודד, אתה משיג קדושה, לא ככה. דוד המלך אומר, זכיתי להביא את שם קודשך לעולם, לעולם ועד, על ידי זה שכולם שותפים. זה אם כן, המבנה שיש לכם, כפי שאמרתי, מקבילה פה ושם. אני קופץ בין זה לזה, ורוצה להראות דברים שאני באמת לא הצלחתי מבחינה גרפית לעשות את הכל. אני מחויב לקודם, אבל פה רואים את זה יפה. אני רוצה עכשיו להראות לכם עד כמה שהמבנה, החלק הראשון, הוא עוסק בגדולת השם ובטוב השם. למה גדולת השם? גדול השם ומהולל מאוד. ולגדולתו אין חקר. ועזוז נורותיך יאמרו, וגדולתך אספרנה. זה משהו שנד בין הציבור יאמרו, לבין יגידו, לבין אסיך ואספרנה. זה חוויה שלי שאני שותף לאחרים. הגדולה הזאת, שהשם גדול, אגב, גדול השם הוא מהולל מאוד, מופיע עוד פעמיים בתהילים, זה שיעור אחר. מופיע עוד פעמיים. הגדולה שלו היא בלתי מוגבלת. ולכן זה עובר מדור לדור שמשבח את מעשיך ויגיד את גבורתך. והגדולה שלך, אני רוצה לדבר עליה. התחלה בסוף גדולה. איי, מופיע גם פה גדל חסה, תכף נדבר. פסוק זין, עתת, מדבר על טוב השם. אם גדולה זה אולי משהו יותר כמותי, של גודל, הרי טוב השם זה משהו חיובי, זה בטוב טעם, זה החסד, זה אולי מזכיר חנון ורחום, השם אעביר את כל טובי, אומר השם למשה בשמות למד דלת, ואז השם אל רחום וחנון. אז יש פה טוב השם, והוא אומר פה זכר רב טובך יביאו, וסוף החלק הזה של שלושה פסוקים, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. פה לא מדובר על הגדולה שלו, על הדר כבוד הודיך והנפלאות, פה מדובר על קשר, על רחום וחנון השם, זה טוב השם, זה רחמיו על כל מעשיו, זה טובו ערך אפיים. ולכן מופיע פה טוב. לכאורה היו צריכים להיות פה עקבי ולהגיד ערך אפיים ורב חסד. אז שימו לב שהמשורר עושה פה טריק מאוד יפה. ברור שהוא מצטט את שמות פרק למדלת. השם השם כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. מה הוא עושה? את חנון ורחום הוא הופך, כי הוא צריך אותו בשביל א' ב'. אז במקום השם השם אל רחום וחנון, הוא אומר חנון ורחום השם, הוא הופך את זה. כמו כן, ערך אפיים ורב חסד, אולי הוא רוצה לדבר על הגדולה שלו דווקא בחסד ובטוב השם שהוא עושה, אבל הוא משתיק את האמת. ערך אפיים ורב חסד ואמת. בספר יונה, גם יונה, תנו לי להראות את זה, אופה, גם יונה משתיק בספר שלו את המושג אמת. ותרשו לי להראות את זה, כדי שנקבל מושג מהשוואה הזאת. עוד מעט אני מעלה את זה, סליחה, לא הכנתי. ספר יונה אומר יונה, וירא אל יונה רעה גדולה וייחר לו. ויתפלל אל אדוני ויאמר, אנא אדוני, הלא זה דברי אשר עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה. כי ידעתי, כי אתה אל רחנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה. והוא משתיק את האמת. כי יונה מרגיש שהשם לא מתנהג לפי מידת האמת. אז הוא משתיק את זה. בא אברבנאל ואומר, יונה קוראים לו יונה בן אמיתי, הוא פיינשמקר לאמת. אבל מה שהשם עשה שהוא ניחם על הרעה בפרק ב' למעלה, זה לא אמת מה שאתה עושה איתם, כי התשובה שלהם היא לא אמיתית. אז הוא מוחק את האמת. כשלוקחים את י' ג' מידות ומשווים את זה איפה זה מופיע בתנ"ך, אנחנו רואים דברים נפלאים, זה לא הנושא שלנו היום, אבל אני רוצה להדגיש שהשתיקה ערך אפיים ורב חסד הוא גדל חסד, אבל אין פה אמת. למה? כי זה כל כולו חסד פה. יש אמת במזמור. קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. את האמת הוא מחפש מהאדם. אם אולי זה דרוש, אבל מה שחסר פה אמת, מהאמת הוא מחפש את זה. אחר כך, זה התכונה שהוא הכיר את השם, את גדולתו ואת טובו. אחר כך הוא אומר, יש לנו שותפים, אני לא לבד, אומר דוד המלך. אני רוצה לחבר איתי חסידים אחרים שיברכו איתי. ופה בא קטע מרתק. בחלק הראשון, בחלק הראשון הוא דיבר איך אני מכיר את בוראי. נכון, הוא דיבר פה על הברכה שלו ואיך שהוא מהלל, והוא שיתף את דור לדור ישבח מעשיך, כי זה משהו שהולך וירחיב את ההקשרים שלו. בחלק השני זה לא חוויה שלו, זה מה שקורה לעולם. החסידים עכשיו מגויסים, והם יברכוך כשם שאני התחייבתי ועברך שמך לעולם ועד. מה הם עושים? עכשיו בואו קטע קוריוז, רבותיי, אני חושב אחת מהדוגמאות, אני לא אלך להתנצל אם אני מתלהב, מותר לי להתלהב, נכון? הם החסידים וחסידך מעשיך, הם כבוד מלכותך יאמרו. וגבורתך ידברו, הם ימשיכו לדבר על זה. ומה הם עושים? הם יוצאים החוצה להודיע לבני אדם גבורותיו. וכבוד הדר מלכותו, הם יספרו את זה לבני אדם, גם את הגבורות, גבורות פה, גבורות פה, וגם את המלכות, מלכות פה ומלכות פה. אחרי שיצאו לברך, אחרי שיצאו לבני אדם לספר את גבורותיו ואת מלכותו, עכשיו הם יכולים להגיד מלכותך מלכות כל עולמים. המזמור בנוי לפי א' ב', אין בא' ב' את האות נון, ונכתבו על זה המון פרטרוצים. חז"ל אומרים שזה בא להקדים נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל עמוס, ספר עמוס, ובעצם יש את זה כפי שהראיתי בגרפיקה פה, רואים את הנון סומך השם לכל הנופלים, והסמך כאילו, לא כאילו, ממש מקדים רפואה למכה. אל תדאג, לפני שמישהו ייפול, השם כבר סומך אותו. טרם תקרא, השם יענה. אבל פה יש עכשיו דבר מאוד מאוד מעניין. מה קורה לאורך הפסוקים האלה, כף למד מם? רק פה מופיע מלכות השם. הופיע בהתחלה. אלוהי המלך, תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך, אני מקבל את השם כמלך, זה נכון, אבל מלכות, ולפרסם את מלכותו ברבים, מופיע רק באותיות בשורה כף למד מם, וזה בהיפוך מם למד חף. זה מלכות. איזה אומנות מקראית. עכשיו, רבותיי, אני רוצה להראות לכם משהו מקסים. מה ההבדל בין הברכה שכל מעשיך וחסידיך יברכו אותך, והם ידברו בינם לבין עצמם על כבוד המלכות, יאמרו, וידברו על גבורתך. במה שונה החוויה שלהם הפנים חסידית לחוויה של פרסום, לצאת לעולם, להודיע לבני האדם גבורותיו. והם יודיעו לבני אדם את כבוד אדם מלכותו, וככה מלכותך תהיה מלכות כל עולמים, וממשלתך תהיה בכל דור ודור. במה שונה החוויה החסידית של החסידים בינם לבין עצמם, נכון, בעקבות דוד המלך שאמר אברכך, גם הם יברכוך, אבל בסוף המלכות תגיע לכל העולם. ושימו לב, לבני אדם, לא מדובר פה רק על אשכנזים או ספרדים, על דתיים או לא דתיים, כל בני אדם. והארץ נתן לבני אדם, כולם. המזמור הזה, אין לך שום דבר במזמור שהוא ספציפית יהודי, לפחות לא בגלוי. זה שהוסיפו אשרי יושב ביתך, אשרי ים שככה לא, מהמזמור הקודם ומפי ד', ואנחנו נברך ים מעתה ועד עולם הללויה בסידור, זה כבר בשביל ההשתלה של המזמור לבית כנסת. אבל בתהילים הוא אוניברסלי, מלך. במה שונה החוויה החסידית של החסידים מהחוויה שאתה יוצא החוצה ומדבר? זה כבר שאלה איך אתה מלמד, איך אתה עובר את החוויה שלך, ואיך אתה משתף אחרים בחוויה שלך כלפי חוץ. ושימו לב איזה דבר נפלא יש פה. כבוד מלכות, החסידים אומרים, יש הרבה כבוד מלכות. והם מבינים שאחרי המלכות עומדת גבורה. והם מדברים אל השם בגוף שני. כי הם, יש להם קרבה אליו. החסידים יברכו אותך. כשאתה רוצה החוצה, אתה לא מדבר, או הקדוש ברוך הוא מלך, יש לו כבוד מלך. הם לא מכירים אותו כמלך. אלא מה? להודיע לבני אדם גבורותיו. קודם כל תדבר, וואו, איזה זריחה יש פה, איזה שקיעה יש פה, איזה עננים ורעם וברד יש פה. אתה רואה את גבורות הבריאה, ומזה אתה מגיע לכבוד המלכות. דהיינו, אם החסידים יוצאים כבר עם קבלת מלכות שמיים, הם מבינים, יש גבורה במעשה השם. אבל כשאתה הולך לבני אדם, אתה הולך לפרט את הגבורות תחילה, ואחר כך הם מגיעים לכבוד המלכות. יתרה מזאת, החסידים מדברים אל השם על הגבורה שלך ועל מלכות שלך, גוף שני. אבל כשהם יוצאים החוצה, הם מתרכזים על בני אדם, להודיע לבני אדם. הם מדברים לבני אדם, הם פונים לבני אדם, ומדברים לבני אדם על גבורותיו, על מלכותו. הם מדברים על הדברים הגדולים, שהשם עושה, אבל הם לגמרי מתרכזים בקהל היעד שלהם, להודיע לבני האדם, ומדברים אליהם על כבוד, על גבורות השם ועל מלכותו. ויפה שגבורתך זה לשון יחיד, וגבורותיו זה לשון רבים. כשהם מפרטים את זה לבני אדם, הם לא אומרים, וואו, איזה יופי הבריאה, גבורתך. הם מפרטים את הבריאה, את הגבורות לסוגיהם. למה מדובר בסוף וכבוד הדר מלכותו? אם יש בהתחלה כבוד מלכות בין החסידים בינם לבין עצמם, אז כבוד מלכותך, שגם פה יהיה כבוד מלכותך. אם פה זה כבוד הדר מלכותו, למה חסר פה הדר? עוד או עוד או לא. והתשובה ברורה, רבותיי, ברוב עם, הדרת מלך. מי שהצליח לשתף את בני אדם בגבורותיו ולספר להם את כבוד מלכותו, הרי כבוד המלכות מתהדרת. וכמו שהמזמור, כפי שהראיתי פה, בסוף מדבר על בסוף מדבר על שם קודשו, כי כולם שותפים לו, הרי גם בסוף, אם המלכות הזאת מגיעה גם לכל בני אדם, אזי המלכות הזאת ברוב עם היא הדרת מלך, פסוק ממשלי, זה פסוק שיש לו המון המון משמעויות בהלכה למעשה, להתפלל במניין גדול, לפרסם שם שמיים, פרסום הנס. זה מלכותך, מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. עכשיו זה יוצא החוצה. ואם החלק הראשון, דוד דיבר על גדולת השם וטובו, הרי פה הוא מדבר על מלכות השם ועל השגחתו על כל העולם. אני מנסה קצת להגדיל. רואים את זה עכשיו, אני מקווה, בצורה מקסימלית. אז אם המלכות הזאת היא עכשיו נחלת כולם, בואו נראה איך זה מתבטא. קודם כל, יש פה פריצה של מילה קטנה אחת, שלא שמים לב אליה כל כך, כי היא מתחברת למילה אחרת, זאת המילה כל. אבל אם תראו שהמילה כל מופיע 18 פעמים במזמור, יש לכם את זה פה בצד שמאל, בכל יום אברכך. התרומה שלי היא, אני אברך אותך בכל יום. אני מחפש את היום יום. אם אני אברך אותך בכל יום, ואני רואה שטוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, ולכן כל מעשיו יודוך השם כל מעשיך, אז מכירים שמלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור, ואתה סומך לכל הנופלים, זוקף לכל הכפופים, עיני כל עליך יסברו, ומשביע לכל חי רצון. יש פה כל, 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 כל. כולל. כולל. על כל אוהביו, ועל דרך השלילה, ואת כל הרשעים ישמיד. אם מתקבל פה איזה רושם מאוד כללי, שעל גדולת השם וטוב השם ומלכות השם, פה יש כבר משהו שמריח השגחה פרטית. הוא יודע להשוות בין אלה שקוראים לו, לכל קוראיו, לכל שיקראו באמת, לבין אלה שהם כל אוהביו, אבל את כל הרשעים ישמיד. השם עושה חשבון עם הרשעים. וזה מרומז פה, אם כי זה לא איזה מזמור שהשם אל נקמות הופיע, זה מרומז בעדינות, כי ככה תיקון העולם. אין תיקון העולם כשהרשעים גם חלק מזה. אם כן יוצא שהמזמור הוא בנוי לתלפיות, עם התחלה, אמצע וסוף, שני חלקים, שני בתים בבית הראשון, שני בתים בבית השני. החלק הראשון זה אני לבין עצמי, ואני רוצה להרחיב, להתרחב, והחלק השני זה לכולם וכל הבריאה, וגם צדק בתוך הבריאה, שומר השם את כל אוהביו. תרשו לי עכשיו לחזור לכמה הערות פה. והדף הזה הוא די טכני, כי אני מאמין שהטכניקה שלו לקחת מילה ולראות איפה היא מופיעה ולאן היא מתגלגלת, יש לזה הרבה הרבה משמעות. ואני רוצה, דיברנו כבר על המלך, אם הוא אומר אתה אלוהי המלך, אתה אלוקים שלי ואני מקבל אותך כמלך, שימו לב, דוד המלך, בסוף הוא אומר במזמור האחרון שלו שהשם הוא המלך. והמלכות שהוא רוצה לקבל על עצמו, הוא מרחיב אחר כך לכל העולם. ממלמתך, דיברנו על זה. ודיברנו פה על המושגים האלה שאתם רואים איך שהם מתרחבים. אבל אני רוצה לדבר על המושג של מעשיך. בואו נראה לבנו יעקב, יש לו פירוש שלו כמה מקומות, שהוא מסתכל על מושג אחד ובודק איך המושג הזה לאורך טקסט קצר מתגלגל. מה קורה למושג הזה? ואם לוקחים את המושג מעשיך, הרי הוא שונה לחלוטין במופעים השונים של מעשיך. בואו נעשה את זה, ועשיתי את זה פה. אני קצת מגדיל כדי שנראה את זה. דור לדור ישבח מעשיך. כל דור מזהה את המעשים שלך, בטבע, בהיסטוריה, לאורך הדורות. קורא הדורות מראש ומופיע במעשים לאורך כל דור ודור. אז זה התפתעות, זה ביטוי של הופעת השם במעשים שלו ובגבורות שלו. השם במעשיו רחמיו על כל מעשיו. זה לא רק מעשיו, הפעילויות שלו, his action, זה גם המעשים שלו, הברואים שלו. רחמיו על כל מעשיו, השם שומר ומרחם על הבריאה שלו, בני אדם ועל החיות. אם הוא מרחם עליהם, והמעשים הם האובייקט של רחמי השם, הרי מיד טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. המעשיו אומרים בינגו, אני מעשה השם. הוא שומר עליי, הוא מרחם עליי, הוא טוב איתי. אני כמעשה השם, יודוך השם כל מעשיך. וחסידיך יברכוך. אני מאובייקט של רחמי השם על כל מעשיו, נהפך לסובייקט שאני מודה להשם, בהיותי אחד מכל מעשיו. זה מעבר יפה מאוד. ושימו לב, זה הבאתי פה, אני קצת מתקשה להכניס את הכל לאותו משבצת. אם אני מכניס יותר מדי, אז בסוף אף אחד לא יכול להבין מה אני רוצה להדגיש. אני רוצה להראות פה, אם יודוך השם כל מעשיך, והחסידים שלך יברכו אותך, אני לא סתם מעשיו, אני אוהב אותך. יש לי חסד כלפי שמיים, הרי בחסידיך יברכוך, בסוף צדיק השם בכל דרכיו, וגם השם חסיד בכל מעשיו, כשם שאני כחסיד. אנחנו כחסידיך מברכים אותך, ואנחנו כמעשיך מודים לך, אנחנו בעצם מזהים שגם אתה חסיד בכל המעשים שלך. אז המושג מעשים מפה, 1, 2, 3, 4, הוא עובר, הוא מתגלגל. המושג מתגלגל ועובר, מקבל משמעויות שונות. אני רוצה עוד להוסיף פה הערה אחרונה, של דור לדור ישבח מעשיך. כל דור משבח אותך. ובכל דור הדברים שלך באים לידי ביטוי ומזהים אותך בדרך מיוחדת של כל דור. דור דור ודור שב. בסוף ממשלתך בכל דור ודור, אותו מושג של דור לדור מופיע גם בהתחלה, שזה בעצם זה קבלת המלכות. לא רק שכל דור לדור ישבח את מעשיך, אלא ככה הוא גם מקבל מלכותך מלכות כל העולמים, וממשלתך בכל דור ודור. ככה כל אחד מקבל את המלכות בדרך משלו בכל דור ודור. עד כאן רבותיי, הניתוח שלי לחלק הזה, ואני רוצה לשאול אם יש הערות, שאלות, השלמות וטעויות שאמרתי. נעשה פה פסק זמן קצר, ויש לי אחר כך דברים שרציתי להמשיך.
רבני, יש לי שאלה. אני רק ספרתי 17 קול, ולא 18. ניסיתי.
17 יום מספר נכון.
כן.
אז כן, זה לא חשוב.
לא, זה בסדר, אבל רק... המספר 18 מאוד נחמד, אבל זה לא מה שמצאתי. אז אם אני לא טועה, אז אני אשמח לתיקון.
מספר 17 זה גימטריה טוב.
איך שלא יהיה, זה הרבה מאוד. זה אנחנו מסכימים, נכון?
בני, I like what you say very much.
רק שנייה. ושאלתי אותך כבר, למה בכל הפסוקים זה...
רק שנייה, בבקשה. אני עשיתי פה תוצאות קול בפרויקט השוט. רק שנייה, בבקשה. והוא סופר גם 18. את ספרת את זה בכל יום?
ספרתי את זה אולי 5 פעמים.
אז אני גם תמיד חשבתי 17, עד שראיתי פה את המספר הזה, יכול להיות שטעיתי. אז כן, בבקשה גרשון.
I made the Chiddush, which I've written but I haven't published, that Ashrei is a kosher Asherah. It replaces the Asherah, which is treif, and it makes it and substitutes for it a kosher tehillah.
זה
Ashrei
מעניין, אם
Asherah.
אשרה זה מופיע בהחלט בהרבה מקומות, אני לא בטוח שאם בודקים אשרי פה, האם זה מסתדר לזה, אבל כיוון שעכשיו משכת אותי בלשון, כאילו, אני לא בטוח אם לזה התכוונת, אשרי, סליחה, אשרי מופיע פה. אשרי העם שככה לו. אשרי העם שהשם אלוקיו, זה מזמור, קוף ממדלת הקודם. אז אשרי זה לא חלק של קוף ממדלת. זה ביחד עם פי, עם פי דלת.
No,
אז
but the rationale for the introduction is the fact that it's an Asherah.
Okay, I hear.
It announces, this isn't just a Tehillah le David, this is the Asherah becoming kosher.
Okay, I shomea. יהושע.
כן, יש מעניין מאוד שאני, כשאני קורא את התהילה לדוד, אני תמיד נתקל פה בפסוק ט"ז. זה הפסוק המרכזי בשביל חז"ל, שצריך להגיד בתפילה בכוונה מיוחדת, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אז אני תמיד הבנתי שהפסוק הבא בא לתרץ את צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אתה אומר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. זה לא נכון במציאות. אז הפסוק י"ז עונה על זה, צדיק השם בכל דרכיו. אתה חושב שזה לא טוב? הקדוש ברוך הוא צדיק בכל מה שהוא עושה, ואתה פשוט לא מבין. קרוב השם לכל קרוב, לכל אשר יקרו באמת. האדם צריך להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואחר כך אולי הוא מבין מה שהוא עושה.
אוקיי, אז איך אתה, תוכל להגיד עוד פעם, איך אתה רואה את פותח את הדרך משביע לכל חי רצון, אבל בעצם זה רק חלק?
זה משביע לכל חי רצון, זה פשוט לא נכון. תסתכל בעולם וזה לא נכון. הוא לא משביע לכל חי רצון. אנחנו אומרים בברכת המזון,
נער הייתי.
נער הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי, צדיק נעזב וזערו מבקש לחם. אמא שלי תמיד אמרה, אני ראיתי, אני ראיתי. מה זאת אומרת לא ראיתי, צדיק נעזב?
אמא שלך, תגיד, אמא שלך הייתה בגטו ורשה. דבר, דבר, תפרט, שיבינו על מה מדובר.
אז היא אמרה, אני ראיתי וראיתי, ואני לא יודע מה הוא אומר כאן. אז זה מה שהפסוק פה רוצה לתרץ. פותח את ידיך בעולם, זה לא נראה ככה. ולכן צדיק השם תדע שעם כל זה הקדוש ברוך הוא צדיק וחסיד בכל מעשיו. אז הוא רוצה לענות על הקביעה שלו שהיא גורפת מאוד, ולמעשה אנחנו רואים את זה אחרת.
כן, אז אני, יהושע, לך, אני יכול להקריא מה
שקורה. רבי בני, הרשה לי. אמי זוכרו לברכה שרדה את טרנסניסטריה ואיבדה שלושה ילדים ואת חמה, איבדה שם, והיא אמרה בדיוק אותו דבר, אני ראיתי את זה.
אני שומע. אני רוצה להגיד לכם, לא שיש דברים להשיב על מה שאתם אומרים, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד מעניין, שהצנגר שלנו, הוספלד, הוא מפרש, כותב בגרמנית, אני לא צריך לחפש לך את זה, ישוע, אני אשלח לך את זה, auf Deutsch. הוא אומר דבר מאוד מעניין על המזמור. הקדוש ברוך הוא טוב לכולם, אבל לא עם כל אחד. מה הוא רוצה להגיד? אני חושב שיש פה אמירה מאוד מעניינת. השם טוב לכולם, טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו, הוא מוכן להטיב עם כולם. אבל כשזה מגיע לשומר השם את כל אוהביו, את אוהבים הוא שומר, ואת הרשעים הוא ישמיד. שומר, אבל יש גם כאלה שהוא משמיד אותם. זה חלק של הנהגת הבריאה בקוף דלת, השיר על השם בחיי, אז אמר, יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. הסוף יש פה איזה תיקון. בסוף הוא אומר, אני מוכן השם להיות טוב עם כולם, אבל אם יש כאלה שהם מחריבי עולם, אז לא. איך להבין טוב צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זה לא הנושא פה, והשאלה במקומה עומדת. אבל אני חושב...
זה לא רק הרשעים הוא משמיד, גם צדיקים הוא לא נותן להם את אוכלם, אוכל במובן הרחב ביותר. הרבה פעמים זה קורה בעולם.
אכן כך, אז המזמור רוצה לתאר משהו שהוא שואף אולי למצב אידיאלי. אנחנו יודעים שיש צרות. אנחנו יודעים שיש שבויים, יש הרבה צרות. יש הרבה צרות, אבל השם בטובו רוצה לתת לנו מטובו. זה שזה מתקלקל באמצע, אז זה משהו אחר. אבל זה, פה אין דיון של איוב, למה יש צדיקים ורשעים. ואני חושב שחשוב להבין, זה, אם זה דוד רוצה להבין, לסיים את האני מאמין שלו. אז נכון, יש, נער הייתי גם זקנתי, יש שאלות. יש שאלות בחיים. זה המבנה של דוד, ואיך שהייתי רגיל לפני הרבה שנים, שקראתי כל מזמור ומזמור, נהניתי מהמזמור הזה, זכיתי להגיד את המזמור הזה כילד קדן לפני הציבור בשבת מנחה אחר הצהריים, וידעתי אותו כמעט בעל פה, ואת היופי שלו אני מגלה כל פעם מחדש. אני רוצה עכשיו להראות לכם, כיוון שנשארו לנו עוד מספר דקות, יש עוד הערות?
כן, יש לי שאלה טכנית. הרי במזמור הזה אין שום מקרה. הכל מחושב. וכל פסוק ופסוק באמצע יש וו, כאילו שיש פה שני פסוקים בכל פסוק. חוץ מפסוק ח' ופסוק י' ח'. למה? ומה המשמעות של הוו הזאת?
יש לך הסבר?
לא, אין לי.
אז קודם כל בפסוק ח', חנון ורחום השם, ערך אפיים וגדול חסד, זה ציטוט מספר שמות. אתה יכול למחוק את האמת, ואתה יכול להחליף את הרב חסד לגדול חסד, בהשפעת גדולת השם. אבל להוסיף פה וו, אין הצדקה. לא מתיישב להוסיף פה וו. זה לא כמו הקודם, בכל יום אברכך, והללה שמך לעולם ועד, זה לא... שני חלקים, זה רצף. אז בזה אולי נתתי הסבר, אולי לחטא, לפסוק י' ח', קרוב השם לכל קוראיו, לא מתיישב ולכל אשר יקראו באמת.
אז נכון? החלק השני הוא הסבר של החלק הראשון.
כאילו הוא אומר, הפסוק בחלק הראשון, המילה קוראיו, לכל אשר יקראו הוא חוזר על הקוראים ועל קוראיו יקראו הוא, ואומר אין פה רשע וסייפה, הוא מיד מחבק אותה. אז עניינית זה לא שייך. מה אתה אומר?
בהחלט אפשרי, אבל אם כן, מה המשמעות של הוו וכל הפסוקים האחרים?
אולי לשמור על איזה קצב מסוים. אגב, אין לנו הסבר ממש טוב על הנון. מעניין, אם מסתכלים על כל המזמורים שיש להם א' ב' בספר תהילים, הרי רק קוף י' א' קוף י' ב', המזמורים התאומים, קראנו אותם, די צבילינגס פסלמי, וקוף י' ת' הענק והמדויק, שם אין שום חיסרון באלף ב'. ללמדנו שהאלף ב' הוא בדווקא. כל דבר אחר, העולם עוד לא מתוקן, יש נופלים. הנופלים שוברים לי את הסדר. יש כאלה שהאלף בית הוא לא לגמרי לגמרי מדויק. ואני רוצה להראות לכם את זה. אני רוצה להראות לכם את זה על מזמור מאוד יפה, שני מזמורים מאוד יפים, במקרה הם ממש פתוחים פה. מזמור ת' ו-י' בספר הראשון. ופה יש א' ב', א' ב', ג' ד', א' ב', ג', ד', לא כזה. גערת גויים, איבדת רשע, שמם מחית לעולם ועד. מחית את שמם משהו לא מתוקן, איבדת רשע. ה' ו' ממשיך, ז' ח' ט' י' כ' ממשיך. המזמור הבא הוא לא מתחיל בכותרת, כמו כל האחרים, למנצח, לדוד. הוא המשך של הקודם, אבל הוא בעצם הצד האפור שלו. למה אדוני תמות ברחוק, תעלים לעיתות בצרה? אתה נעלם בגאוות רשע, הרשע הורס את סדרי בראשית, כי הלל רשע. ובוצע ברך מעץ השם, רשע כגובה אפו בא לדרוש, אין אלוהים כל מזימותיו. והוא משתולל כאינו אין אלוהים, אמר בליבו שכח אל, הסתיר פניו בל רעה לנצח. כשרשע חוגג והורס את העולם, האלף בית שלו, האלף בית נעצר. אבל כשהוא אומר בסוף, אנא השם תופיע, קומה השם אל נשא ידיך, ראית, כי אתה עמל וחס, שבור זרוע רשע, תאוות ענבים שמעת השם, לשפוט יתום ודח בל יוסיף עוד לערוץ אנוש מן הארץ, פה הוא מנסה לשקם בתוכן ובתפילה את סדרי בראשית, הרי האלף בית חוזר. ויש עוד כמה וכמה דוגמאות שזה מתיישב יפה מאוד. הסדר הפנימי שלו, האלף בית נפגע. הרשעים מחריבי עולם. איזה מצב רוח אנחנו היום? אנחנו מהשביעי לאוקטובר. הסדר הפנימי שלנו נפגע. אין לי את האלף בית המסודר. אם יש לי תורה, אלף בית, קוף יוטט, קוף יוד אלף, קוף יוד בית, שם זה עובד. יוצא דבר מאוד מעניין, שכיוון שיש נופלים, כיוון שיש נופלים, ואנחנו רוצים את מלכות השם, והשם צריך לסמוך בכל הנופלים, יש המון נופלים והמון כפופים. אז משהו נפגע, העולם עוד לא מתוקן, עוד לא שלם. אולי זה על דרך, אני לא יודע מה, דרוש, כי האלף בית עושה דרוש לפי פשוטו של מקרא, הוא חסר פה, הנופלים, אלף בית מסודר זה כבר לא. התורה בקוף יוד אלף, קוף יוד בית ובקוף יוד תת, זה כבר מסודר. אני רוצה לעודד אתכם ברשותכם לקרוא את הדף הזה, שלחתי אותו בעבר. לא, אני בדף הלא נכון, שנייה. אני רוצה לעודד אתכם, מי ששומע את קוף יוט, מי ששומע את קוף ממהי וקרא עכשיו, לפי מה שניתחנו, את המזמור, קורה לו משהו. דוד יורד מהבמה. מה קורה לו? קורה לו משהו ענק. הוא פותח להגיד, השם, דוד, הזמנת אותי. תהילת השם, תהילה לדוד, ארוממך, ושמעתי את תהילת השם ידבר בי, וגם אני מוזמן להצטרף. וואו, דוד יורד מהבמה. הללויה. הללי נפשי את השם. אני עושה חשבון נפש. ואהללה השם בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי. אהללה כמו מי? כמו מי? ואהללה שמחה לעולם ועד. אז תקראו ברוח הזאת, זה בדיוק שסיימנו שעה, תקראו את המזמורים הבאים אחרי האינספירציה של קוף ממהי של דוד, והוא יורד ומבקש ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. כל אחד ממשיך, פסוקי דזמרה. ואת זה רבותיי נראה בעוד שבועיים. תודה רבה להקשבה, האם יש עוד שאלות, הערות ותיקונים?
יש לי שאלה קטנה. דור לדור ישבח מעשיך, זה החלק הראשון, צריך להיות גוף, גוף ראשון, אם אני מבין אותך. אז... אבל זה בקוף שלישי, זה אוניברסלי, למרות שזה בחלק הראשון, נכון?
כן, אני חושב שהגדולה של הגדול השם הוא מהולל מאוד. כשאני בא להלל ואהללה שמך לעולם ועד, ואני עוסק בתהילה שלי, ואני מרגיש שהוא מהולל, אני מבין שהוא כזה מהולל, מה שאני אהללה, ואני אומר את תהילה לדוד, אני בעצם מצטרף לרבים אחרים וטובים שהיו לפניי. ולכן הוא אומר, דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. תוכל לשאול, איי, אז למה דברי נפלאותיך אסיך זה לשון יחיד? למה הוא גדולתך אספרנה? אין לי הסבר טוב, אבל אני חושב שדברי נפלאותיך אסיך מתכתב, ואני, אין לי במזמור קוף למתת היפה, נאמר, שנייה בבקשה. פליאה דעת ממני, נשגבה לא אוכל לה, אומר דוד בקוף למתת, באוסף לדוד הקודם. וזה חוויה שלו, אנא אלך מרוחך, ואנא מפניך אברח. והוא אומר, את, מכיר את נפלאות הבורא, עודך על כי נוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך, ונפשי יודעת מאוד. דוד המלך עושה פה חשבון נפש, זה מזמור מקסים, של אתה למצח לדוד מזמור, אדוני חקרתני ותדע, ובסוף הוא גם אומר, חקרי ניאל ודע לבבי, הוא עושה חשבון נפש עם עצמו, כשהוא מדבר פה, שהוא רואה את נפלאתי נפלאים מעשיך, ונפשי יודעת מאוד, אני קורא את זה ב... התמכרות שלי לפרשנות ההקשרית, ואני רואה את ודברי נפלאותיך, אני נשאר נפשי יודעת מאוד. זה נשאר גוף יחיד, לשון יחיד. כי אני בא מרקע מהפרקים הקודמים, שהוא אומר, ונפשי יודעת מאוד על נפלאותיך. אבל לא צריכים להגיע לפרשנות ההקשרית במקרה הזה. דוד פותח, והוא רואה מה שהוא מרומם, מה שהוא מעלל, דורות קודמים עשו את זה, גם אני אעשה את זה, אני רוצה לפנות לדורים הבאים. הם עשו את זה בעבר, וגם אני חלק מזה, בואו נזמין אותם להיות שוב חלק מזה, וממשלתך בכל דור ודור. האם יש עוד הערות?
שאלה קטנה, למה, מה הכוונה בפסוק ט"ז? מסביע לכל חי רצון. מה זה הרצון הזה?
היפה, תודה לשאלה. בוא, זה משהו מרתק. משהו מרתק. פותח את הדרך ומסביע לכל חי רצון. המילה רצון מתפרשת. אני לא רוצה לפרש מה שאני חושב, כי מה זה חשוב מה שאני חושב. אבל אם הוא אומר לכל חי רצון, הוא בעצם אומר, קרוב השם לכל... קרול קוראיו, לכל אשר יקרו באמת, רצון יראיו יעשה. מי שתלוי והוא מסביע לכל חי רצון, והרצון שלו בא על סובעו, והשם פותח את ידיך, אדם יש הזדמנות על ידי התלות שלו, באוכל פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, כי איך תעמוד בלי זה, והוא בא אחר כך לרצון יראיו יעשה. זה לא רק רצון, אני רעב. זה רצון של יראת השם. אז הרצון פה אולי בהמשך, הוא מתפרש בהמשך. למה הדבר דומה? כשכתוב בסוף, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועת, שכל בשר יברך אותו, המושג כל בשר הופיע בספר תהילים קודם, במזמור קוף למד וו, בסוף הלל הגדול. הלל, ודיברנו על זה בהקשר אחר, אני אשמח לחזור על זה בהזדמנות, פה כתוב נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. אבל לא על הלחם לבדו יחיה כל בשר. אלא מה? נותן לחם לכל בשר, סוף הלל הקודם, הלל של תהילה לדוד אומר, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. כל בשר מבקש תוכן וקדושה. אז אולי כל בשר פה מתכתב עם מקום אחר, כמו שתחילת התהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך, ודיברנו על זה בשיעורים הקודמים, אלוהי המלך מופיע בתנך פעמיים, בסוף הלל המצרי. אלי אתה ועודקה, אלוהי ארוממך. יוצא שתהילה קוף ממהי מסכם את סוף הלל המצרי ואת סוף הלל הגדול בצורה מדויקת. אבל זה כבר השתוללות הקשרית של הפרשנות ההקשרית, ואני לא יודע אם זה שווה לכל נפש. פעם שאלתי, מישהו שאל אותי משהו שכבר עוקב אחרי הפרשנות הרבה זמן, אז שאלתי אותו, אז מה אתה חושב? אז הוא אומר לי, ברור, לפי הפרשנות ההקשרית, והוא מתחיל לשפוך לי חמישה קשרים. אז אמרתי לו, ברוך השם, התקלקלת, אשרי האיש שהתקלקל. אז אני לא רוצה לכפות את זה על מי שעוד לא רואה את זה, אבל זה מעניין שאלוהי המלך בהתחלה זה סוף הליל המצרי, וכל בשר זה סוף הליל הגדול, וזה לא נראה לי מקרי. תודה רבה רבותיי, שבוע הבא בעזרת השם, אני רוצה לעסוק קצר בהלל, באוסף האחרון לדוד. זה מחייב אותנו קצת להסתכל על על נערות בבל, בקוף למדזיין עד קוף מם ה' לקראת תהילה לדוד, ואנחנו רוצים לדעת מאיפה בא אלינו דוד המלך בתהילה לדוד. ואם מופיע אצלנו יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך, יודוך השם כל מלכי ארץ מופיע בקוף למד ח', וזה ממש רצף. ואני אסכם לכם עבודת דוקטורט של 400 עמודים ב-45 דקות. The best for the guests. תודה רבה לכם, והרבה בשורות טובות, ונחמה וישועות ונחמות לכולם.
אמן, תודה רבה. תודה רבה, ואני מתראה בעזרת השם, שבוע הבא עם בשורות טובות.
אמן, אמן, אמן.
תודה רבה.
תודה לכם.